אנחנו בנקודותיים, אנחנו למדנו שאילן יונק ל-16 אמה מסביבו. השורשים פושטים מעבר ל-16 אמה, אבל היניקה שמחיה את האילן זה עד 16 אמה מסביבו. אומרת הגמרא עכשיו, אמר אולה, אילן הסמוך למצר, אם בן אדם יש לו אילן סמוך לגבול עם השכן, בתוך 16 אמה לגבול, גזלנו. כי האילן שלו הרי יונק מהשכן. האילן שלו יונק מהחצר של השכן. ואין מבין ממנו ביקורין, כי כשבן אדם מבין מקרא ביקורים, אז הוא צריך לומר, מן האדמה אשר נתת לי. והעץ הזה יונק מהאדמה שהיא לא שלו, אז הפירות האלה גדלו בעצם מהאדמה שהיא לא שלו. אז אולה אומר, מי שהאילן שלו בתוך 16 אמה של המיצר, של הגבול עם השכן, אז הוא כבר לא יכול להביא מקרא ביקורים. הוא לא יכול להביא מהפירות האלה מקרא ביקורים. אומרת הגמרא, מנהלה לאולה ה. מאיפה הוא יודע את הדין הזה? האילה ממיד אתנן... אולי הוא יודע את הדין, מדין ששנוי במשנה בשביעית. המשנה אומרת לנו שיש הלכה למשה מסיני שנקראת 10 נטיות. הלכה למשה מסיני, שאם בן אדם יש לו 10 נטיות, 10 אילנות שהוא נטע, עכשיו, נטייה טריה, בתוך בית שיער, מחולקים ב-50 על 50 אמה, אז הוא יכול לחרוש עד ראש השנה, למרות שכללית אנחנו יודעים יש דין תוספת שביעית, אז אמרתי לך הסוגיה הזו מופיע בכל השס? יש לנו דין תוספת שביעית, מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא, אם זה הלכה למשה מסיני, או נלמד מהפסוק בחריש ובקציר תשבות. אז למרות שכללית יש לנו את הדין הזה של תוספת שביעית, יש לנו הלכה למשה מסיני שאומרת ש10 נטיות מפוזרות בתוך בית שיער, אתה יכול לחרוש את כל הבית שיער עד ערב שביעית. אז הדין תוספת שביעית הקלאסי שאנחנו מרחיקים עד פסח, עד העצרת, זה לא נוגע ל10 נטיות האלה. אז המשנה אומרת ככה, 10 נטיות המפוזרות בתוך בית שיער, חורשים כל בית שיער בשבילן עד ראש השנה. אז הגמרא מבינה, למה הותר לי לחרוש את הבית שיער לצורך 10 נטיות האלו? כי זה המרחק ש10 נטיות צריכים. הם צריכים מרחק של 50 על 50 אמה. עכשיו, 50 על 50 אמה, כמה אמות מרובות? 2,500 אמות מרובות. אז הגמרא עושה את המתמטיקה, אומרת ככה, כמה אבולו? 3,500 גרמידי. יוצא שיש 2,500 אמה. לכל אחד ואחד, כמה מתי לי? כמה יש לכל אילן? אם 10 אמות מקבלים 2,500, אז כל אילן מקבל 250 אמה, זה השטח שצריך לחרוש לצורך כל אילן. מתן וחמשין. הלא אבי דאולה, זה לא תואם לאולה, כי אולה אמר שאתה נותן 16 אמה לכל צד, זאת אומרת שיש לך מרובה 32 על 32 אמה לאילן אחד. אנחנו אמרנו 50 על 50 ל-10 אילנות. הוא אמר 32 על 32 לאילן אחד. אז הגמרא אומרת, זה לא מתאים. עכשיו, האמת היא שעצם החיפוש הזה של הגמרא הוא מאוד קשה. כי מה היה הווה מינה? אתה מביא לי 10 נטיות, ברור שנטייה צריכה פחות חרישה מאילן. אולה דיבר על אילן. המשנה מדבר דווקא על נטיות, והראיה, ההוכחה הבאה של הגמרא תהיה מכך שאנחנו אומרים ש3 אילנות בתוך בית שיער, יש להם דין שדה אילן. אז אתה אומר, תראו את הפער, הלכנו לפי 3 שטח שאילן צריך. 10 נטיות די להם ב-50 על 50, שזה נטייה. 3 אילנות גם כן צריכים 50 על 50. וזה באמת יהיה יותר דומה. השאלה היא, מה היה הווה מינה פה ללכת לדין של אולה לדין של 10 נטיות? אני לא יודע. אומרת הגמרא, ואלא מדתנן. צריך לומר שאולי המקור של אולה זה מהמשנה שאומרת 3 אילנות של 3 בני אדם, הרי אלו מצטרפים וחורשים כל בית שיער בשבילן. אנחנו בראש כ"ז עמוד א'. המשנה אומרת לנו שכשיש 3 אילנות, אז זה נחשב שדה אילן ואפשר לחרוש בשבילן. המשנה מחדשת אפילו אם זה 3 בעלים שונים. 3 אנשים יש להם 3 אילנות בשטח של 50 על 50 אמה, עדיין יש איזה שם שדה אילן. עכשיו, אנחנו מבינים מזה, 3 אילנות ל-50 על 50. זאת אומרת, 2,500 אמה לחלק ל-3. אומרת הגמרא, כמה הבילו? 3,500 גרמידי, יש לי 2,500 אמם רובות, לכל חד כמה מטילי, תמני מאה ותלתין ותלתה וטילתה. יוצא שלכל אילן יש 833 ושליש. עכשיו, כמה אולה אמר לנו? הוא אמר לנו 32 על 32. הקטי נפיש לידי אולה, עדיין השיעור של אולה הוא יותר גדול. למה? בואו נראה. כן, כי אולה נתן לנו 1024. 1024 זה השיעור של אולה. אז זה לא מתאים, יש לנו יותר מדי. אומרת הגמרא, לא דק. אולה לא דייק. הוא אמר, מה זאת אומרת הוא לא דייק? זאת אומרת שהוא אמר לי שכשיש לי שדה שהיא כבר 16 אמה, כשיש לי 16 אמה סביב אלן, אני יכול להביא ביקורים. איך הוא יכול להתיר לי את זה ולא לדייק? אני צריך יותר מ-16 אמה. סליחה, אני צריך פחות מ-16 אמה, ואולה בעצם פתר את הבן אדם, הוא הקל עליו, הוא אמר לו שהוא לא יביא ביקורים. כן. אז אולה בעצם פה הוא הקל. אתה יכול לומר, לא דייקתי כשיוצא מזה חומרה. לא דייקתי לחומרה. אתה לא יכול לומר, לא דייקתי לכולה. אומרת הגמרא, אם הוא דאמרינן לא דק לחומרה, מתי אפשר לומר, הוא לא דק? כשיוצא מזה שהבן אדם יחמיר יותר ידי זה שלא דייקת. לכולה לא דק, זה אני שמתי את זה פה, שמתי. לכולה לא דק, מי אמרינן? אומרת הגמרא, מה? לכולה לא דק, מי אמרינן?
נראה לי שזה לא, זה כבר הופקר.
המשך, כן.
כתוב, תואר, חל ביאור באיזה זמן.
יפה.
זה פה כך כתוב, בגלל זה גם קניתי את זה.
יפה.
לא, בכוונה זה מה ש...
יפה. אומרת הגמרא, אז התשובה הזו לא מספקת אותנו. רצינו לומר שהיסוד של הדין של אולה נובע מהמשנה הזו של שלושה אילנות. אמרנו, אם כן, אז יוצא שאולה לא נתן שיעור בדיוק זהה למשנה. אמרנו, אולי אולה לא דק. אמרנו, לא, כי אז יוצא שאולה הקל על ידי שהוא לא דק. אומרת הגמרא, מי אמרין, מי סברית בריבוע כאמרינן, בעיגולה כאמרינן. משנים כיוון. אל תחשוב שאולה דיבר 16 אמה, זה 16 אמה לכל כיוון ואתה עושה מרובה, אלא זה הקוטר. יפה. ואז השיעור הולך ככה. מחדי, כמה מרובה יותר על העיגול? רביע. המרובה, פה זה איפה שהמורות תחיומי יעזור לנו, זה המרובה הוא רבע יותר גדול. יפה. אז אתה לוקח 1024, מוריד מהם רבע, זה 256, יוצא לך שהשיעור של אולה זה בעצם השטח 768.
יותר קרוב למה שהם...
עכשיו הוא מחמיר. יפה. או, כבר מכוון לשלב הבא בגמרא. בדיוק, זה מה שהגמרא תאמר. אז יוצא שהוא מחמיר. כי אנחנו אמרנו שצריך 833 ושליש, ואולה בעצם אמרנו שמי שצריך שיעור 768 כדי להביא ביקורים. אז אומרת הגמרא, נחדי כמה מרובה יותר על עיגול רביעה, פשולו 700 ושיטין ותמניה, אקתי פשי לפלגה דאמתא. עדיין אולה היה צריך בעצם לומר 16.5 אמה. 16.5 אמה, זה היה נותן לנו את השיעור של הגמרא. למה הוא רק אמר 16 אמה? אומרת הגמרא, היינו לא דק, זה פה שאולה באמת לא דק, ולחומרה לא דק, ויוצא מזה חומרה. שוקח, תודה רבה. אז הגמרא פה אומרת, זה לחומרה. שואל תוספות, מה, זה לא רק לחומרה. בן אדם יביא ביקורים כשיש לו את השיעור היותר קטן, של 16 אמה, קוטר, ובעצם הוא עוד לא חייב בביקורים, מכוח זה הוא יהיה פטור להפריש תרומות מעשרות על הביקורים האלה. מה, יוצא מזה גם חומרה. הוא אומר, תוספות, תירוץ מאוד מעניין. הוא אומר, אולה לא אמר שמי 16 תביא. הוא אמר, אם אין לך 16, אל תביא. מתי כן תביא? זה כבר, זה כבר דין אחר. מ-16 ומעלה,
בין ה-16
אתה בעצם לא תביא.
אז פה בעצם
הקל. הוא לא הקל, הוא לא אמר לנו. נכון.
אבל משהו מהדברים שלו אפשר להביא.
אז זה משתוסות בעל רוח. זה לא נקרא לא דק.
למה לא?
כי הוא לא אמר שאתה מביא. הוא אמר, אם אתה... מה הוא אמר? הוא אמר, אם האילן שלך הוא בתוך 16 אמה לשכן, אז האדם גזלן והוא לא מביא ביקורים. מה אם יש לו 16 אמה ממנו עד השכן? אז משמע הוא לא גזלן, ומשמע שהוא כן מביא. הוא אומר, תוסות לא. לפעמים הוא כן יביא, לפעמים הוא לא יביא. כשיהיה לו 16.5 אמה הוא יביא, כשיהיה לו פחות הוא לא יביא. זה ככה תוסות... זה דחוק, אני מסכים איתך.
אם אני אומר לך, כל החנות יד 30 שקל. בכל הגע. משמע, שמי 30 שקל לא יהיה בחנות.
נכון.
נו, אז אותו דבר. אם הוא אומר לך, עד 16 אמה לא צריך להביא, אז משמע, מי 16 אמה כן צריך להביא.
זה משמע, נכון. אז זה... נכון. נכון, אני מסכים לזה שזה יותר משמע לא ככה.
טוב, זה.
מסכים? אומרת הגמרא, תשמע, הקונה אילן וקרקעו מביא, הוא מביא את הביקורים וגם קורא, אז אנחנו מבינים מה אליו כלשהו, מספיק שבן אדם קנה את האילן עם קצת קרקע, אז כבר הוא יכול לומר, האדמה שנתת לי השם. אז זה לא, לא מתאים לאולה, אולה אמר שצריך 16 אמה סביב האילן כדי שהוא יוכל להביא. עונה הגמרא, לא, י' ו' אמה, תסביר פה שהמשנה, הכוונה שהוא קנה קרקע, י' ו' אמה סביב האילן. תשמע, קנה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא. השלושה מביא וקורא. ואנחנו, הגמרא מסבירה שברגע שמנם קנה שלושה אילנות, חזקה שנתת לו את הקרקע יחד עם אילנות. אבל הקרקע תחת האילנות, לא ה-16 אמה. אומרת הגמרא, לא. פה צריך לדייק, מה אליו כלשהו? לא, הכנה מי' ו' אמה. הכוונה של המשנה זה אם קנית שלושה אילנות ו-16 אמה סביב כל אילן, אז אתה מביא וקורא. תשמע, רבי קיבא אומר, יש לנו משנה בפאה. רבי קיבא אומר, ולא בכל פה הלכה כרבי עקיבא, למרות שהמשנה אומרת הלכה, טוב, קרקע כלשהו חייב בפאה ובביקורים. וכל תבין עליו פרוזבול. אנחנו עוברים לעמוד בית. ונקנין אימן חסים שאין להם אחיות בחסף ובשטר וחזקה. אז אנחנו מבינים מפה קרקע כלשהו לצורך ביקורים. לכאורה זה סותר את הדין של אולה שאמר שהאילן צריך 16 אמה. עונה הגמרא, הכה במעסקינן בחיתי, הרי ביקורים מביאים את כל שבעת המינים. כוונת המשנה שקרקע כלשהו זה לצורך להביא ביקורים מהחיתים. החיתים לא צריכים 16 אמה, מספיק שיהיה להם קרקע כלשהו. די קנמי, התירוץ הזה הוא לא רק דחוק, הוא אפילו מדויק במשנה. תקטני, המשנה אומרת, כל... מה?
דיברנו על
עת? תסתכל, תאמר לי אתה, תקרא את המשנה, תאמר לי אתה.
לא, אבל מה, אחר כך עודם נדורים לאולה או לא? עזבנו את אולה או שעדיין נדורים לאולה?
רצינו להקשות על אולה מהמשנה בפאה. אולה אמר שעת צריך י' ו' ומה. המשנה אומרת...
זה בעד החיתים, שחיתים זה לא אותו דבר.
נכון, נכון, זו התשובה. תשובה?
לא משנה. כן.
אומרת הגמרא די קנמי, התירוץ הזה שהמשנה הזו בעצם רק מדברת על חיתים, שחיתים צריכים קרקע כלשהו כדי להתחייב בתבועה, זה אפילו מדויק, דקטני, כלשהו, ואין כזו מציאות שיהיה לך מספיק אילן שגדל על קרקע כלשהו. אז מזה אני מבין שמדובר פה על חיתים, שמה מינה. תשמע, אנחנו מנסים להביא עוד הוכחה האם אולה צודק בשיעור שהוא נתן שצריך 16 אמה לאילן. אומרת המשנה, אילן מקצתו בארץ ומקצתו בחוץ לארץ. אז תנא קמא רבי אומר, תבל וחולין מעורבין זה בזה, דברי רבי. כן, האילן גדל, יש לו שורשים פה, שורשים פה. אתם יודעים, בארצות הברית יש עצים כל כך גדולים שחפרו דרך העץ ויש כביש שעובר דרך העץ. יש כאלה עצים, רדוול. כן, נראה לי.
אז זה בקליפורניה.
אז אומרת
זה חלק אחד במקסיקו וחלק אחד
כן,
זה הגבול היחיד שיש
לקליפורניה. אז שם לא כתוב זה, אבל המשנה מתארת מציאות, יש לך אילן גדול, חלק מהאילן בארץ וחלק בחוץ לארץ. עכשיו, האם לאילן הזה, בוא נאמר, זה עץ של זיתים, אני חייב עליו תרומה ממעשרות או לא? מה שגדל בחוץ לארץ לא, מה שגדל בארץ ישראל כן. אז הרבי אומר, תבל וחולין מעורבים זה בזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הגדל בחיוב חייב, הגדל בפטור פטור. מה שגדל בצד חוץ לארץ פטור, מה שגדל בצד ארץ ישראל חייב. עכשיו,
לא מקובל על זה, בגלל שאני לא יודע מאיפה
היניקה. נו, אז זה בדיוק השאלה של הגמרא. הגמרא אומרת, רגע,
האם הזית שגודל בצד הזה של העץ זה מהשורשים מאותו צד או לא?
יפה, אז הגמרא אומרת ככה, לפי אולה הרי אילן יונק מכל 16 אמה סביבו, נכון? אז לכאורה לפי אולה, גם אם כל האילן, גם אם כל האילן הוא בחוץ לארץ, כל עוד שהוא קרוב 16 אמה לארץ ישראל, הוא יונק מארץ ישראל. למה אני בא ואומר רק חצי חצי? אז יש לי מחלוקת רבי ברשב"ג, מה אנחנו מבינים מזה? שלו כל האילן היה גדל בחול, ודאי שהוא היה פטור מתרומות. למה? לפי אולה הרי הוא יונק מארץ ישראל. אומרת הגמרא, בואו נראה את זה בפנים. עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר יש ברירה, אמר סבר אין ברירה. המחלוקת ביניהם זה אם אני יכול לומר שהוברר שהיניקה הזו היא מחול, היניקה הזו היא מארץ ישראל, אבל גדל בפטור, דברי הכל פטור. אבל אם האילן הזה היה נטוע בחוץ לארץ וגדל בחוץ לארץ, בעצם כולם מסכימים שהוא פטור. שנה טובה, כל טוב. אז לכאורה זה סתירה לעולה. אומרת הגמרא, הכה במאי עסקינן, דמחזיק צונמה. מדובר פה על מקרה מיוחד. בעצם, אם זה גדל סמוך לארץ ישראל, אז יש לי בעיה מאיפה זה יונק. פה מדובר על מציאות שהיה אבן גדולה, יש שטח של אבן, והאילן הזה פולש בעצם על שני צדדי האבן. אז אני רואה שורשים שיורדים לצד ארץ ישראל, ואני רואה שורשים שיורדים לצד השני של האבן, לצד חוץ לארץ, ואז
ממש כאילו מוכר ש...
מאוד מאוד מוכר שיש לי שורשים שפולשים לשני הצדדים. ואני גם יודע שהצד הזה של העץ שיונק מארץ ישראל, השורשים שלו לא מגיעים ארצה, לא מגיעים לחול, והצד של חול לא מגיע לארץ. אז כל המחלוקת זה האם היניקות של העץ מתערבים בפנים, האם יש ברירה או אין ברירה. אבל מאוד ברור לי שיש לי שני צדדים של היניקה ושני צדדים של העץ. אז אומרת הגמרא, אחב מה יסקין אין דמאסיק צון, מה שואלת הגמרא, יחי מה איתי מה דרבי? אם זה כל כך ברור למה רבי אומר שטבל וחולין מעורבין, מסבירה הגמרא, תהדרי ערבי, שהאילן הרי חוזר ומתערב בלמעלה, זה לא נשאר שני חצאים לאורך כל הדרך. אומרת הגמרא, ובמייקה מפליגי? מר סבר אוויר המבלבל, ומר סבר היי לחודי קאי, והי לחודי קאי. המחלוקת היא, האם כשבקרקע זה ברור שזה בעצם שני אילנות, האם למעלה שזה הגזע מאחד אותם, זה מעניין אותי או לא? האווירה, מה שמעל הקרקע, החלק של עץ שמעל הקרקע, זה שזה יתחבר שוב, ששני הצדדים של השורשים, האם זה גורם זה להתבלבל או לא? בסדר. אז עד פה לא הצלחנו להביא ראיה נגד אולה, והבאנו מקור לדין של אולה מאיפה? מהמשנה של שלוש אילנות, כן? אומרת הגמרא, והוא החמיר טיפה על זה, כן. אומרת הגמרא, ב-16 אמה ותו לא, מה השיעור שאילן יונק הוא סך כל 16 אמה, ואתנן, מרחיקים את האילן מן הבור 25 אמה, נכון? אנחנו מכירים את המשנה הזאת. אז מה אתה אומר שרק 16 אמה? כן, עכשיו פה נשים לב. רש"י מביא 25 אמה, וקשה לאולה דאמר י"ו אמה ותו לא. אז רש"י פה מדגיש לנו שמה?
תו לא. לא יותר מזה.
לא כמו איזה תוספות?
הרב אמר שהוא מדבר עד ה-16 ומי ה-16 הוא לא אמר לנו מה יהיה. או הוא בעצם אומר רק ה-16.
טוב, אז בזה אפשר לומר שרשי לא דק. כאילו,
יש
את זה. אבל בעצם אם לנו יש תמיכה לעולה מהמשנה, אז בעצם זה צריך להיות סתירה בין המשניות. כן? רשי פה מדגיש, זה קושייה על עולה. כאילו, בין המשניות אני יכול להגיע לאיזשהו הסדר. שתדע שהקושייה פה היא על עולה. המשנה מסייעת לעולה, המשנה אחרת. המשנה שאומרת שלוש אילנות בתוך ביצה. אבל לולי עולה לא היה לי בעיה. צריך, לו היינו לומדים ביון, היינו צריכים לשבת על רשי הזה. שרשי אומר לי, קשה על עולה. הוא מדגיש לי על המשנה, זה לא קשה. הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבייה, מאיזל טובה אז ליקחו שלא מקחשי, אלא עד 16 אמה, תפי לא מקחשי. השורשים יכולים לגדול הרבה מעבר ל-16 אמה. אולי לא התכוון שהם לא יגדלו מעבר לזה, אולי הדגיש שכשאתה קורט את השורשים מעבר ל-16 אמה, זה לא יכחיש את האילן. זה כל מה שהוא לא אמר. זה שזה יגדל 25 אמה ויזיק לעבור, זה עניין אחר. קיאת הרב דימי אמר, בא מני ריש לקיש מרבי יוחנן, אילן הסמוך למצר בתוך י' ובמה, מה הוא, אם יש לאדם אילן, שהוא בתוך ה-16 אמה על הגבול, מה דינו? אמר לגזלנו, ואין מבין ממנו ביקורים. אז אנחנו רואים שרבי יוחנן פסק כמו אולה. כי את הרבין, אמר רבי יוחנן, אחד אילן הסמוך למצר, ואחד אילן הנוטה, מביא וקורא. לא כמו שהציטוט הראשון משם רבי יוחנן, אלא הפוך, כן קוראים. למה? בעצם מעיקר הדין הוא כן גזלן. אלא שפה יש לנו דבר מיוחד, שעל מנת כן הנחיד יהושע לישראל את הארץ, שלא יקפידו זה על זה. שאם בן אדם רואה שהשכן שלו יש לו אילן שהוא 15 אמה מהקצה, אל תקפיד על היניקות כדי שהוא כן יוכל להביא ביקורים. זה המסקנה פה. אומרת המשנה, אילן שהוא נוטה לשדה חברו, קוצץ מלוא המרדע על גבי המחרישה. לבן אדם יש עץ שנוטה והענפים נכנסים לאזור של השכן. אז השכן יכול לקצוץ עד הגובה שהוא, כשהוא חורש, הוא צריך את הגובה הזה עם המלמד הבקר, עם המחרישה, עם איכשהו מכוון את הבקר. ובחירוב ובשקמה, שיש להם הרבה צל, כמו שראינו, יש להם הרבה ענפים, כנגד המשקולת. אז שם אנחנו מביאים עץ משקול, אבן משקולת עם חוט, וככה אנחנו מודדים קו ישר, כל ענף שנכנס לשטח שלי אני קוצץ, אני גוזם. כי הענפים הם רחבים ועם מלא ענפים, וזה קורם צל שמזיק לשדה, אני לא צריך לקבל שום ענפים. בית השלחים, אם לבן אדם יש לו שדה שהשדה הזאת צמאה, היא משילה ולאי, זה מה שנקרא שלחים, שצריך כל הזמן להשקוט אותה, אז כל אילן, כל צל מזיק לה, גם אם זה לא שקמה וחרוב, אז כל האילן כנגד המשקולת. אני אקצות כל אילן שגורם צל לשדה הזו. אבא שאול אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת. לא כל אילן, דווקא אילני סרק. עכשיו, הגמרא מיד שואלת, איבאילו, אבא שאול הרי שקאי או הסייף הקאי? האם הכוונה של אבא שאול זה כמו שאנחנו הסברנו, שהוא בא לחלוק על המשפט האחרון של תנא קמא, או הוא מדבר להתחלה, אל תאמר לי שאילן שנוטה קוצץ מלוא המרדע, לא. אם זה אילן סרק, אני קוצץ כנגד המשקולת. כנגד המרדע, אז רק אם זה אילן שנותן פירות. האם הוא בא להחמיר על תנא קמא? לומר לי, אל תחשוב שאת רק קוצץ כנגד המרדע, אלא אם זה אילן סרק, אני קוצץ כנגד המשקולת, או בא להקל. לא כל אילנות על בית השלחים, רק אילן סרק. יפה. תשמע, דתניה, יש ברייתא מפורשת. בית השלחים, אבא שאול אומר, כל האילן כנגד המשקולת מפני שהצל רע לבית השלחים. אז אתה רואה שבבית השלחים הוא מסכים עם תנא קמא. אז כנראה כשהוא חולק במשנה שלנו, הוא חולק על הרישא. אומרת הגמרא, שמאמינה הרישא קאי, שמאמינה. אמר רבה שמתניתי נמי דייקה, בעצם מהמשנה יכולנו לראות את אותו דיוק. דקטני, כל אילן סרק. למה אבא שאול אמר כל אילן סרק? אם תנא קמא אמר כל אילן כנגד המשקולת, והוא בא למעט מתנא קמא, הוא היה צריך לומר אילן סרק כנגד המשקולת. הוא בא למעט. מה הוא מוסיף את המילה כל אילן סרק? משמע שהוא בא לרבות. משמע שהוא לא הולך על הסיפה. היא אמרת בשלמה הרייש הקאי. אם דברי אבא שאול הם חוזרים על הרייש שאמרנו שבאילן ש... שקוצצים רק מלוא המרדה, אז הוא בא לומר כל אילן סרק. היינו דקטני כל אילן, זה למה שהוא הוסיף את המילה כל. אלא היא אמרת הסעיף הקאי, אבל אם הוא הולך על זה שתנא קמא אמר כל האילן כנגד המשקולת, אילן סרק מבעלי, אבא שאול היה צריך לומר אילן סרק כנגד המשקולת, כי הוא סך כל בא למעט מכל האילן, אלא לאו שמה מינה הרישה קאי שמה מינה, אומרת הגמרא, באמת מוכח שהוא הולך על הרישה. משנה אחרונה בפרק.
דווקא מדיוק המילים שהוא לא אמר משקולת?
לא, מזה שהוא אמר כל. למה הוא אמר כל? תנא קמא אמר, כל אילנות בבית השלחים, כל האילנות תקצוץ. זה אומר כל אילן סרק. מה זה כל אילן סרק? היה לו לומר, לא, רק אילן סרק. או אילן סרק. כל מורה שהוא בא לרבות משהו. אז זה חוזר על הרישה. ברישה שאמרנו שרק קוצצים כנגד המרדת, שער הכובע של האילן אני משאיר, בא בשול ואמר, לא, כל אילן סרק אתה קוצץ לגמרי כנגד המשקול. משנה אחרונה, אילן שהוא נוטה לרשות הרבים קוצץ כדי שיהיה גמל עובר ורוכבו. אז האילן שלו הענפים נכנסים לרשות הרבים, תנא קמא אומר תקצוץ את כל הענפים שמגיעים עד הגובה שבן אדם שרוכב על גבי גמל, אז זה גובה די גבוה, כן? רבי יהודה אומר, סתם רבי יהודה במשנה, רבי יהודה ברבי אלי, גמל טעון פשטן או חבילי זמורות. אתה לא צריך ללכת עד כזה גובה. אתה צריך ללכת עד הגובה שאתה טוען את הגמל. שיש על הגמל זמורות עצים או פשטן, הוא מקל.
לא גובה של הבן, אבל אם זאת חורה גבוהה, יותר מהגובה.
אז זה נראה לי לא היה מצוי. פה חכה נראה בגמרה. רבי שמעון אומר, כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה. רבי שמעון אומר, אתה לא, לא מעניין אותי. זה, אני לא, לא רק דואג על לאפשר לאנשים ברשות הרבים לעבור, אני צריך לדאוג שלא יהיה טומאה. יפה. מתאים לרשב"י, נכון? אומרת הגמרא, מן תנא דבנזיקין בתרומדנה דהשתא אזלינא. מי זה שסובר שכשאני צריך להעריך בנזיקין מה אתה צריך למנוע נזק מרשות הרבים, אני אומר תמנע נזק עכשיו, שהרי המשנה לא מחייבת אותו למנוע את הגידול הלאה, הרי הוא יקצוץ ומה יקרה מחר? אילן יגדל שוב. המשנה לא מכריחה אותו לפתור את הבעיה הזו. המשנה אומרת תפתור את הבעיה של עכשיו, אנחנו משארים במציאות עכשיו, ברגע זה תדאג לכך שהענפים שלך אינם ברשות הרבים. זה נקרא שאתה משאר בדהשת דבנזיקין בתר אומדינה דהשת הזינן. אני הולך לפי השערה של עכשיו. עכשיו האילן הזה מפריע לרוכב, עכשיו האילן הזה מפריע לבני רשות הרבים. לא, בסדר, אין בעיה, אתה צריך לקסוץ כדי שברגע זה זה לא יפריע. אמר יש לקיש במחלוקת שנויה ורבי אליעזר, בעצם האם אני משאר ככה או לא זה מחלוקת, והמשנה שלנו תהיה שיטת רבי אליעזר דתנן. הנידון עכשיו זה בן אדם שרוצה לחפור מתחת לרשות הרבים, לעשות לעצמו מערה, לעשות לעצמו בור, אבל הוא יגבה את רשות הרבים, הוא יעשה את הדפנות של המערה שלו, הוא יעשה אותם חזקים מאוד, ובני רשות הרבים יוכלו להסתובב ברשות הרבים, הם לא ידעו שיש מתחתיהם חלל. אז המשנה אומרת, אין עושים חלל תחת רשות הרבים, בורות שכינו מערות. אתה לא יכול. בני רשות הרבים לא יפריע להם, לא מעניין אותי תנא קמא אומר. יפה, עוד דקה, הגמרא תאמר מה שאתה אומר. יפה, נו, שורה הבאה בגמרא, כיוונת. רבי אליעזר מתיר. בכדי שתי עגלה מהלכת ותאונה אבנים. רבי אליעזר אומר, אם אתה גיבית את הדפנות שעגלה תאונה אבנים יכולה ללכת עליהם והדפנות לא יקרסו, מותר לך, אין בעיה.
למה לא נגיד כמו שהוא, כמו שאתה אומר, אילן, אתה חושב את המחזה ככה וככה, כאילו המועה? למה אתה לא יכול להגיד שיכול לחזור נגיד סתם את מי שיעור של גובה של ככה וככה, ולהגיד שזה מתאים. מה, באמת הוא לך ויביא איזה הגנה עם האבנים ויבדוק אם זה עובר? איך אתה יכול לדעת את זה?
הם ידעו, לא, הם ידעו לשם, ידעו לשם.
אם אתה אומר לו, נגיד, תחפור, אבל שיהיה לך בין הגובה, הגג של המערה שלך למעלה, יהיה נגיד 8 אמר, סתם אני יודע. זה הגיוני.
אני שומע. אז הגמרא מבינה בשלב הזה שהמחלוקת היא האם אני דואג על העתיד. רבי אליעזר אומר, אם אתה בנית משהו שהמהנדסים מאשרים שהעגלה עם אבנה יכולים ללכת על גביו, ברגע זה זה טוב, מותר. זה שבעתיד אולי זה יגרום איזשהו נזק כי זה יתליע, זה לא מעניין אותי. אתה עשית את שלך. תנא קמא אומר, לא. מה? עוד שנה, עוד 10 שנים, באיזשהו שלב זה יחליד, זה יתליע, ואז באמת זה יגרום הזק ברשות הרבים. אז הגמרא רוצה לומר שהמשנה שלנו, שאמרה שכשאני מחייב אותך לגזום את העץ, אני רק מחייב אותך לגזום כדי שברגע זה זה לא מזיק, זה שיטת רבי אליעזר. זה משך לכישנה. שהאומדנה דהשתה, שאני רק מעריך האם ברגע זה אתה פתרת את הבעיה של הזק, זה שיטת רבי אליעזר, זה מחלוקת תנאים, זה יהיה שיטת רבי אליעזר. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן אמר, הוא חולק על ריש לקיש, הוא אומר אפילו תמה רבנן. יכול להיות שבמשנה שלנו אפילו רבנן יודו שהולכים לפי עומדנה של עכשיו. למה שמה רבנן אסרו? התמזים נדם מפחית ולו הדעתי. הם אומרים שם, מי אמר שתשים לב? אולי זה יתליע ואתה לא תשים לב. ממילא אז אנחנו לא מאפשרים לך לעשות זה, למרות שאתה לוקח את הבטיחות שאתה מגן על בני רשות הרבים, יכול להיות שיעבור זמן, זה לא יהיה טוב, אתה לא תשים לב, אז אנחנו לא מטרים לך בכלל. אבל זה לא אומר שבמקרה שלנו, אבל האחה, כמה, כקיץ לי, כל פעם שהענף גדל, תקצוץ אותו, אתה תראה, כשהוא גדל לתוך רשות הרבים, זה שחכמים שם אומרים, אתה לא יכול לחפור ברשות הרבים, לא אומר שפה הם יכריחו אותך לקחת טווח מרחק מרשות הרבים כשאתה גוזם את האילן שלך. יכול להיות שפה הם בונים עליך שכן תשים לב. זה יותר קל לשים לב מאשר על המבנה שבנית מתחת לרשות הרבים.
מה שדורים בבני ביתת המשנים דווקא שיחיד בונה או שציבור?
יחיד.
רק יחיד.
ככה נראה לי. אני לא מונח שם בסוגיה.
לא, זה אומר. אין עושים.
אתה צודק.
אין עושים, זה אומר. אם העירייה הרבתה רוצה לבנות, יכולה לבנות זה שרק יחיד לא יכול להיות כי אף אחד לא מפקח.
לא יודע, צריך להסתכל שם, שאלה טובה, לא יודע, לא מונח שם, לא יודע, לא יודע. סוגיה הבאה, אנחנו אמרנו במשנה, רבי יהודה אמר שהשיעור שאתה צריך לגזום מאילן זה גמל טעון פשטן או חבילי זמורות. איבאילו שואל את הגמרא, אותו שאלה שידידינו איציק שאל. שיעור עד רבי יהודה נפיש, עודין משיעור עד רבנן נפיש. מי נתן שיעור יותר גבוה? מי דורש ממך לגזום יותר ענפים? רבי יהודה או חכמים? פשיט עד שיעור עד רבנן נפיש. אני אומרת, צריך להיות שהשיעור של רבנן, שאני משאר לפי הגמל והרוכב, זה השיעור היותר גדול. למה? דיסה כדאי את השיעור עד רבי יהודה נפיש. אם רבי יהודה נתן שיעור יותר גבוה, הכמות הגובה של הגמל עם הפשטן זה יותר גבוה מהגובה של האדם היושב על הגמל. רבנן בשיעור רבי יהודה, איך יעבדי? מה רבנן יעשו כשיבוא גמל עם פשטן? מה הם יעשו? אם הם רק מכריחים אותך לגזום את האילן עד כדי הגובה של האיש, ובעצם כשטוענים גמל עם פשטן אתה טוען גובה יותר גבוה, אז מה בן אדם שרוצה לעבור בשוק עם גמל טוען פשטן? מה הוא אמור לעשות כשענפים נכנסים לו בגמל או בפשטן? אז צריך לומר שהשיעור שחכמים לנו כולל את השיעור של רבי יהודה. כן? עכשיו אני מחכה לשאלה איציק. איפה אתה? משהו צריך להפריע לך. אתה ודאי כבר חשבת על התשובה. אומרת הגמרא, ואלה מאי שיעור עד רבנן נפיש, מה אתה תיתן? שהשיעור של רבנן זה יותר גבוה. אני ארחך אותו לגזום יותר עצים בשביל הגמל ורוחבו. אז היה שיעור שהם ידעו. כנראה שהיה שיעור שגמל ורוחבו מוצע. אבל רבי יהודה בשיעור רבנן, מה יביד? לפי רבי יהודה, שאתה רק צריך לגזום עד הגובה של הפשטן, אז מה יעשה בן אדם? מה הרוכב יעשה? תשאל אותה שאלה בהפוך. אז זו התשובה, אומרת הגמרא. כן? אפשר דגפין מחליף תותי. הרוכב יכול להתכופף, הוא יכול להסתדר, אבל לומר לגמל, להתחיל ללכת מקופף, זה אתה לא יכול לעשות. אז הגמל עם הפשטן, זה צריך להיות כלול בשיטת רבנן. רבנן צריכים לכלול את רבי יהודה, אבל רבי יהודה יכול לסבור שהרוכב הוא יתכופף בשביל הקצת אם הוא מעל הגובה. אמרנו במשנה, רבי שמעון אומר, כל האילן כנגד המשקול מפני הטומאה. טענה, הברייתא מוסיפה לנו ומגדירה מפני אוהל הטומאה. שהחשש הוא שיהיה כזית מן המת, וענף אחד יוצא ומעיל על הכזית, וגם יעיל על אנשים שעוברים ויתאמה אותם. זה הכוונה של רבי שמעון. שואת הגמרא פשיטה מפני הטומאתנן. מה, זה לא מה שכתוב במשנה? מה הוסיפה לי הברייתא? עונה הגמרא, אם נעיתי, אם רק היה לי את המשנה, הווה מן הדילמה מייטי עורב טומאה ושדי הטם. הייתי חושב, החשש הוא לא שיהיה טומאה על הרצפה וענפים יאהילו, אלא שאולי אם יש הרבה ענפים, אז עורב שמסתובב ותופס חתיכות מאנשים מתים, יכול להיות שהוא ייפול לו חתיכה כזית מן המת, ואם יש הרבה ענפים, אז החתיכה הזאת תשב על הענפים. ואז, מה שרבי שמעון אומר לי, זה תכרות את הענפים, כדי שלא יהיה אפשרות שיצטבר שם למעלה, כזית מן המת שעורב מפיל. ואז, סגיה בדחלולי. ואז מספיק שאתה עושה חללים, שאתה קורט מספיק ענפים, שדברים לא יישארו שם למעלה, אלא הם ייפלו לקרקע. וסגיה בדחלולי באלמה, כמה שמלן, בשביל זה הברייתא מלמדת אותי, שאתה בעצם דואג על הכזית מן המת על הקרקע, ובגלל זה צריך לכרות את כל הענפים כנגד המשקולת, לוודות שאין אפשרות שיעילו על הכזית מן המת ויתאמו אנשים שעוברים ברשות ערבים. הדרן הלך לא יחפור, הדרן הלך לא יחפור, הדרן הלך לא יחפור.